אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ריאל מדריד, פרק 89, הבוקר שאחרי ה-2-0 על אתלטיק בלבאו, ששומר את הבלנקוס במרחק 8 נקודות מברצלונה שבמקום השני, רגע לפני עוד פגרונת קצרה, שתגיע לסיומה עם המפגש הראשון בברנבאו נגד מנצ'סטר סיטי, סיכום משחק, מלפפונים טריים, הכנה למפגש עם פאפ, הרבה נושאים על הפרק, אתם באוזניים אורי ראי, חמי אלמוג וססי חתן, אהלן חברים, מה שלומכם?
טוב, חברים, הכל מעולה.
טוב, לפני הכל, הכי חשוב, מה חשבתם על התלבושת הרביעית? הסגולה, שיתוף הפעולה עם יוז'י אממוטו, וואי שלוש. חמי, אתה מחייך, אני מודה שצצתי בטוויטר שלך, אז אני יודע פחות או יותר.
כן, לא בא כל כך טוב בהתחלה, דיברנו על זה הרגע, זה קצת במיוחד שאתלטיק בלבאו עלו בלבן, אז ככה לא היה כל כך, לא היה נראה כל כך טוב.
כן, בתקשורת במדריד תקפו את זה, שנתנו את הלבן לבלבאו.
שזה מרחוק. אז מקבל קצת הוויה של כמעט שחור, אבל כשזה בתצלום תקריב, זה נראה קצת יותר טוב. העניין שאנחנו רואים את המשחק מהמצלמה ככה למעלה, אבל בסדר, סגול, לבן, כחול, ריאל מדריד מנצחת, ממשיכה לשייט בליגה, זה הכי חשוב.
פחות מתחבר לריאל מדריד שלא בלבן בברנבאו.
באופן כללי המדהים של ריאל מדריד העונה פצצה 1-1, אבל זה עוד בלי קשר ללבן, לא יודע, לא...
לגמרי,
לא התחברתי, והמדהים העונה יפים 1-1.
שימו לב למדהים של העונה הבאה, זהב חוזר, זה אחת החולצות היפות.
העונה הבאה, עוד ניגע קצת בעונה הבאה, חמי, בוא נתחיל עם הכותרות.
כן, אז אני בסימן 8 היום, 8 הפרש, 8 משחקים עד לסיום העונה הזאת, והיום הראשון לאפריל, ובעוד 8 ימים, סיטי מגיע לברנבאו, ותשמע, זה מאוד מסקרן הולך להיות הדבר הזה, זה כאילו הופך להיות המיין איבנט, מה שנקרא, של העונה, הכל מתנקז לשם, וישבתי אתמול לראות את המשחק של הסיטי, חייב לציין שיצאתי די מעודד, השד לא כזה נורא, הם די פגיעים. משחק, אני אדבר קצת על המשחק הזה, קצת שתי הקבוצות שם כאילו לא הצליחו לצאת
אנחנו בארסנל סיטי.
כן, לא הצליחו לצאת מעצמם, כאילו אף קבוצה לא הביאה, לא יצאה מעצמה בשביל להביא את עצמה, וזה היה נראה כאילו הם ככה, כאילו מתאים להם התוצאה, מאוד משעמם כזה. סיטי פגיעה, ולריאל מדריד יש השנה יותר פתרונות שהיו לה בעונה שעברה, ונדבר על זה אחר כך.
כן, ריאל מדריד אתמול, הייתה לי כותרת לדעתי, עונה שעברה, או שזה היה עונה בתחילת העונה, של ריאל קל מדריד, קלמה, היא כאילו רגועה, גם אתמול היא מגיעה במין ניחותה כזה, אתה יודע, הצופה הממוצע, מכינה את עצמו אחרי שברסה מנצחת, אולי תהיה מידע, או אולי איכשהו מאבק האליפות פתאום, נכון. ייפתח רגע לפני הקלאסיקו, ונכון שבלבאו ככה בא עם הראש בגביע, אולי קצת שמרה על הרגליים, אבל מאוד התרשמתי מהנינוחות, מהכלילות המסוימת שיש במשחק של ריאל מדריד, בהילוך יחסית נמוך, היא מנצחת חלק ובצדק, כולל גם קורה, זה משחק שהיה יכול להיגמר עם יותר מ-2 ולא היה יכול להיגמר עם יותר מ-0 לאתלטיק בלבאו, והיא גם שוברת את השיא של מורינו שאנחנו ככה עוקבים אחריו שבוע אחר שבוע במאה ה-21, עם רצף משחקים ללא הפסד 24 במספר, כשצריך להגיד אפרופו מאבק אליפות או לא מאבק אליפות, מעולם קבוצה לא סגרה בשלב הזה פער של 8 נקודות, אז אפרופו ה-8 נשמר, וריאל מדריד לא תאבד את האליפות הזו. גם אם יקרה משהו בעוד 20 ימים והיא תפסיד בקלאסיקו, בברנבאו, נגיד, גם אז היא לא תפסיד.
הדבר הכי בולט השנה בריאל מדריד, שהיא פשוט מתעלה על כל חיסרון. אתמול ויניסיוס לא שיחק, וזה לא מורגש.
מי ידע?
גם כשג'וד לא שיחק, זה לא היה כזה מורגש.
ריאל מדריד יש לה סטטיסטיקה מצוינת גם בלי ג'וד.
אני לא מדבר על הבלמים, ואני לא מדבר על טיבו כבר, אבל זה... זה אפילו קצת הזוי, כאילו אתה לא מרגיש בשום דבר, בשום חיסרון, לא הופך למשהו משמעותי, יש פה סוג של, אנחנו כל הזמן מדברים על הכדורגל הפלואידי, אבל כן יש פה סוג של מכונה, שהיא לא עובדת כמו מכונה...
זה לא המכונה של פאפ.
האוטומטית, טקטית, נקרא לזה, אבל כן יש פה איזשהו כוח אנרציה שמניע כבר את הדבר הזה, על אוטומט, כמו המשחק הזה אתמול שראינו שכזה היה הכל כזה על מי מנוחות, אבל אתה די רגוע כאילו בסך הכל שלך, אתה יודע שריאל תנצח את המשחק הזה, וזה, המפגש מול סיטי הוא יהיה מאוד משמעותי כדי לבחון ולהבין כמה הרמה של ריאל באמת העונה היא גבוהה, זה הקייס, לשם הכל מתנקז.
ססי, לא הרגשנו את החיסרון של ויניסיוס בגלל האיש מהכותרת שלך?
כן, הכותרת שלי זה שמאל על מלא, בהקשר של רודריגו כמובן. אני אתחיל ככה לגבי המשחק, עד הדקה 73 הייתה לי כותרת אחרת לחלוטין בראש, עד השער השני, הייתה לי כותרת שאומרת להרוג בסקי ולנוח, שזה פחות או יותר הייתה התחושה, היה משחק כמו שאמרתם מאוד שלב, מאוד על מי מנוחות, ריאל מדריד ככה די מנומנמת, אפילו די אדישה, מנומנמת מדי, מנגד בלבאו אפילו עוד יותר ממנה, די ניכר שריאל חשבה על סיטי תוך כדי שלקחת את שלוש הנקודות, להישאר בריאים ולהמשיך הלאה, ובלבאו מבחינתה, מה שעניין אותה זה הגמר נגד מיורקה, ראו את זה ברכב, ראו את זה ברוטציות, גם עם השוער, גם עם ניקו וויליאמס, לא מעט שחקנים שככה לא עלו, ואז הגיע דקה 73 ורודריגו עם עוד שער שבדיוק מייצג את, מה, את הדבר הכי חזק בו, שזה בעצם הריצה עם הפנים לשער, החיתוך הזה ימינה והביתה והסיומת, שזה דבר שאין לו מהאגף השני, ואני באופן כללי לא מאלה שבאים כל הזמן ומסנגרים על רודריגו בהקשר של התפקוד שלו, אני לא מאלה שבאים ואומרים, אוקיי, הוא משחק על קו ימין, אז בגלל זה הוא לא טוב. היו מספיק משחקים שהוא שיחק על אגף שמאל והחליף את ויניסיוס ולא היה טוב, היו מספיק משחקים כמו נגד ולנסיה שהוא היה על אגף ימין וכבש צמד ובישל צמד. זה לא רק עניין התפקוד, אבל אי אפשר להתכחש לזה ש... ברגע שהוא משחק איפה שנוח לו, על אגף שמאל, נוח לו הרבה יותר, הוא עובר שחקנים, הוא עושה דריבל, הוא בועט לשער עם הרגל החזקה שלו ולא עם שמאל, ולא רק מגביע את הכדור. ושאלו אותו בסוף המשחק לגבי ההמשך, מה קורה אם אמבפה מגיע, מה אתה עושה, והוא אמר יש כאב ראש למאמן. אז אני חושב שבהחלט הולך להיות פה כאב ראש, ואנחנו גם דיברנו אתמול ואמרתי לך יש פה גם באמת כאב ראש רציני, ואתה אמרת נכון שזה בעיקר בעיה בשבילו, כי יהיה מאוד מאוד מעניין לדעת לאן ריאל הולכת עם כל הדבר הזה, כי בעונה הבאה ככל הנראה יש לה שלושה מתוך חמשת שחקני הכנף שמאל הכי טובים בעולם באותה קבוצה, ויהיה מעניין לראות לאן הולכים עם זה.
דיברנו עליו שבוע בפודקאסט הקודם, אם אתה זוכר, ואמרתי לך שהוא כבר חודשיים לא כבש, ובסוף הוא ייתן את שלו, ואז אנחנו נגיד, בסדר, הוא מגיע, בסוף הוא מגיע, אבל אי אפשר לשכוח באמת את החודשיים האלה אחורה. וזה מה שקורה, והוא יגיע והוא עוד ייתן והכל. תראה, הוא קורבן, הוא קורבן של הנסיבות, וזה באמת גורם לך לחשוב, כי הוא יכול להיות הרבה יותר במקום אחר, בקבוצה אחרת, ולהביא מספרים מטורפים, קבוצה שתשים אותו במשבצת הזאת ותבנה עליו, והוא שישחק שם קבוע, הוא יכול להגיע לגבהים הרבה יותר ממה שהוא בריאל מדריד. יש לו את המשבצת הזאת, אני קצת הזכיר לי אתמול על הרובן, שהיה בא משמאל וחותך ונותן את על הרחוק, יש לו כמה שערים כאלה העונה, כאילו ממש קופי פייסט, תשמע, הוא שחקן גדול, יש לו את התאיה הזאת שם שקשה לעצור אותו, שהוא עושה את הכיוון שמאל ימין הזה, בסדר, נראה לה זה ילך.
אם ויניסיוס היה משחק אתמול, בצד שמאל, ולא רודריגו, וכובש בדיוק את שני השערים האלה, כל הכותרות, בכל מקום, כל השיח, היה אף עליו, אם אמבפה היה עושה את זה במשחק, היו עפים עליו, אם לאו היה עושה, אם כבר צריך... אבל עם רודריגו זה כאילו, לא מספיק, כי אתה מסתכל, נכון ששני הגולים הם עם אותה התאיה וחיתוך, אבל הם גם שונים, גול הראשון מקבל אותו מחוץ לרחבה, הוא רץ הכדור, כל כך דבוק לו לרגל, אתה לא חושש לרגע שהוא יאבד אותו, ואז הביתה ובהילוך החוזר, אתה אומר רגע, הכדור קצת קרוב שם להגיר הסבלה, אבל ההילוך החוזר, בדיוק, ההילוך החוזר הוא מטעה כי הוא הילוך איתי, בהילוך המקורי אתה מבין שזו פצצה שבאמת קשה לעצור, והגול השני שהוא מקבל את הכדור זה דריבל אחר, על שטח קטן, בתוך הרחבה לזרוק את השחקן, ואז לבעוט לקרוב, הוא נותן לך איזושהי תחושה כשהוא מגיע לסיטואציות האלה, אגב, בהשוואה לויניסיוס.
יותר כרוח מויניסיוס.
בדיוק, אתה אומר, אוקיי, כנראה שהוא יעשה גול, והוא גם עושה את זה, הוא גורם לזה לראות מאוד מאוד
קל. דרך אגב, לגבי הגול הראשון גם, מי ששם לב, יש שם תנועה מאוד מאוד חכמה של ג'וד בלינגהם, שפשוט נכנס לתוך הרחבה ומושך איתו שני שחקנים, בעצם פותח לו שם את כל השביל. ג'וד במשחק פחות טוב.
ניגע קצת ג'וד, תכף.
העניין אבל עם
רודריגו... הוא לא ראוי לכותרת במשחק הזה, אני מודה.
העניין עם רודריגו זה לא עניין הכישרון, ברור לכולנו שהכישרון שם. העניין זה עקביות. פעם האחרונה שהוא קבע שער, זה היה במחזור ה-24 נגד ג'ירונה, שזה היה השער הרביעי. הוא צריך לעשות זה יותר, הוא צריך להיות יותר עקבי, ואני מסכים שהוא קורבן של הנסיבות, השאלה אם זה כבר משנה היום, ונראה, יש את המאמן המושלם לראות איך ליצוק מכל הדבר הזה משהו אחד שכל השחקנים יהיו מרוצים, אבל יהיה מאוד מאוד קשה לחבר גם את רודריגו למעבר לעונה הבאה עם איך שהדברים נראים כרגע.
כן, אני חושב שרודריגו, כמו קרוסי עוד נדבר עליו, שחקנים רוצים להיות חלק מהדבר הזה שהולך ונבנה בריאל מדריד לקראת העונה הבאה, ולכן הוא לא יוותר, הוא לא ירים ידיים. אבל בחלוף העונה הבאה, בהתאם למה שיקרה ולמה שיתפתח, צריך לזכור, ליגת אלופות יותר משחקים, יש את מונדיאל הקבוצות, בסוף העונה הבאה, היריעה תהיה רחבה יותר ויהיה יותר זמן.
בנוסף יש יורו וקופה
בקיון. בדיוק.
גם...
אתה חושב שהוא יקבל את הדקות, אבל הוא כל כך טוב בשמאל בהשוואה לצד ימין, שזה, כמו שכם אמר, משהו שאולי, מלא שחקנים פשוט רוצים להיות בריאל מדריד, אז אני יכול להיות כנף שמאל פותח במקום אחר, אבל זה לא כמו לעזוב את ריאל מדריד לקבוצה אחרת, כי אתה מקבל פחות דקות, זה כי אולי בקבוצה אחרת אתה באמת יכול, אתה עם עצמך, רודריגו יכול להיות, כמו שכם אמר, הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מקבלים.
הוא יכול להיות הרבה יותר גדול, כן? הוא יכול להיות ברמה אישית להיות הרבה יותר גדול. השאלה באמת זה הבחירה, לאן אתה רוצה לקחת את ה... קשה לעזוב את מועדון כמו ריאל מדריד. תראה, הוא לא הקורבן היחידי אבל בריאל מדריד. זה חלק מהסגנון ומשיטה ומהשיטה שקרלו הנחיל שם. גם צ'ואמני, גם קמווינגה, הם לא שחקנים שמתפתחים בעמדה ספציפית, מה שגורם לשחקן שבהם לפתח את עצמו. הם כל הזמן זזים, פעם כמה וינגה צריך להיות מגן שמאל, בונה שעברה, השנה הוא יותר שש, במקום להיות את 50-50 בשמאל, כי טוני שם, אז הוא לא יכול להיות שם. אז יש איזשהו עיכוב התפתחותי ברמת השחקן, אבל הם נכסים, בסך הכל הם נכסים למועדון, וקרלו יודע להשתמש בהם בצורה נכונה.
רודריגו הגיע אתמול לעשרה שערי ליגה, פעם ראשונה מאז שהוא הגיע לריאל מדריד, שהוא מגיע לעשרה שערי ליגה, ואז יגידו כן, אבל הוא משחק יותר, אז הסתכלתי.
סך הכל המספרים שלו טובים, ראיתי את המספרים האלה.
צריך להגיד, זה נכון שיש לו יותר דקות נכון לשלב הזה העונה, אבל היו לו תשעה שערים שנה שעברה במסגרת הליגה בכמעט 2,400 דקות, והעונה הוא מגיע לעשרה שערים בקצת יותר מ-2,100, כלומר, הוא עובר את השיא שהוא קבע לעצמו בשנה שעברה, ופחות דקות בסך הכל, ו-15 שערים ו-8 בישולים בכל המסגרות.
ובסך הכל שלו, אם אני לא טועה, הוא 207 משחקים בריאל מדריד, הוא עשה 92 מספרים, 50 שערים, 42 בישולים, זה כמעט גול לשני משחקים, שזה סך הכל בסדר.
כן, בטח לבחור צעיר שהוא לא הגיע בפריים שלו לריאל מדריד, וזה יפה לראות אפרופו ג'וד, ש... בחלק השני של העונה, כשהסטטיסטיקת הכיבושים של ג'וד ככה קצת מתיישרת בהשוואה לתחילת העונה המשוגעת, אתה רואה את ויניסיוס וגם את רודריגו שעכשיו עם הצמד הזה.
מצמדים.
כן, מצליחים, זאת אומרת, כולם, הם כולם ביחד מנסים לחפר על זה שאין את בנזמה או שאין את החלוץ הבכיר וכו', וכולם מעלים את הקצב, וויניסיוס לא היה אתמול, אבל כן בפגרה היה דיווח שהצמידו לו מאמן אישי, בגזרה המנטלית,
שמעו אותנו
על זה פה לא מעט, אז אני מקווה שזה אכן זה ושזה אכן יעזור לו, ואולי ססי אמר פה לפני שהתחלנו להקליט, ויניסיוס לא היה, אולי זו גם אחת הסיבות שהכל היה ככה קצת יותר רגוע,
ועל מנוחות. בסך הכל...
גם ג'וד למד להיות יותר רגוע, עם היד על הפה, אמר אני לא מסתבך עם החבר'ה.
בסך הכל, אתם יודעים, גם במשחק הזה, שבאמת, כמו שאמרנו, ריאל ובלבאו, בוא נגיד, המשחק לא היה הכי חשוב להם בעולם, אוקיי, כי יש דברים יותר חשובים על הפרק, עדיין זה יריבות היסטורית, יריבה קשוחה, אין לי ספק שאם ויניסיוס זה היה נראה אחרת, הריצות לשופט וכל הדבר הזה, היה משחק מאוד מאוד רגוע גם מבחינת שיפוט, וזה לא מפתיע, זה לא במקרה.
אבל הכותרת שלי על האפס, הכי סקסי ומעניין זה לדבר ביום כזה על רודריגו, כמו שדיברנו, אבל אני פה כדי לפרגן גם לאלה שראויים, אלה נוספים שראויים לפרגון, אלה ששבוע אחרי שבוע נותנים מה שנקרא שקט תעשייתי לריאל מדריד, שכבשה עונה 4 שערים יותר מג'ירונה ו5 שערים יותר מברצלונה, אבל היא ספגה 16 ו-14 שערים פחות מהקטלוניות במסגרת הליגה, וזה מה שבאמת עושה את ההבדל בעיניי במאבק האליפות. ריאל פגשה אתמול את ההתקפה החמישית בטבעה בספרד, אמנם בלי ניקו, אבל ברנגר עונה טובה, עד הדקה 40 אתלטיק בלבאו לא בעטה אפילו פעם אחת לשער. היו לה 7 קרנות במשחק, יותר מריאל מדריד, אבל ריאל העונה סופגת רק שער אחד במצב נייח, הכי מעט בליגה. היא הגיעה אתמול ל-15 רשתות נקיות, במחצית מהמשחקים של העונה בליגה היא לא סופגת. אז הקרדיט הוא לאנשלוטי על עיצוב ההגנה, הוא שינה במהלך העונה מהיהלום המדובר לדאבל פיבוט, היא בקצב ספיגה ממוצע של 25 שערים לעונה, ברסה בעונת ההגנה האדירה שלה בשנה שעברה סיימה עם 20 ספיגות. ובכוונה לא הזכרתי עד עכשיו אף שחקן הגנה או קישור, כי זו באמת עבודה קבוצתית נפלאה, ועדיין צריך להגיד שרודיגר שוב נפלא, אפשר לפרגן גם למנדי שלאורך העונה ככה משתלט על עמדת המגן השמאלי, צ'ואמני וקרוס בקישור, ומעל כולם או מאחורי כולם, לונין, יחבר אותנו תכף לנושא הבא, אבל לפי מדדי ה-XG, ריאל הייתה אמורה לספוג העונה בליגה 30 גולים. היא ספגה רק 20, זה פער של 10 שערים, חוץ מלספלמס, שיש לה את וייס, שנחשב לאחד מההפתעות העונה בין הקורות, בלספלמס אין עוד אף קבוצה עם כזה פער לטובתה, וזה אומר לדעתי המון על השוער האוקראיני, וזה מוביל אותנו לשוער האוקראיני, ולמה שקרה גם לקורטואה. הייתה לנו פגרה, המון דברים קרו בפגרה הזו, יכול להיות שמבחינת אנצ'לוטי קורטואה היה אמור להיות בסגל אתמול, אולי אפילו לפתוח, מי יודע, אבל קרתה אותה פציעה בברך השנייה, לא זו שהוא קרה בת הצולבת, נפצע במיניסקוס, כבר הספיק לעשות ניתוח, גמר את העונה, ובמקביל פבריציו רומנו מצייץ אתמול שבריאל מדריד יש ביטחון גדול לגבי זה שלונין יאריך את החוזה שלו, גם יקבל שדרוג בשכר, צריך להגיד רק ניקו פס וחוסלו מרוויחים פחות ממנו בריאל מדריד העונה. כנס לנעליים, קודם כל אני חושב שנחסך לנו, אני באמת חושב שזה נחסך, נחסכה לנו הסיטואציה הזו שאנצ'לוטי חושב סלש מיישם את ההחלטה שהיו דיווחים שעברה לו בראש ללכת עם קורטואה. למה ניתן הזה של העונה? א', זה לא מגיע ללונין על כל מה שהוא נתן העונה, אבל נשים בצד את מגיע, לא מגיע, ללכת עם קורטואה, למניתה, אני מאחל לו בריאות, אני לא שמח כמובן שהוא נפצע, אבל מבחינה קבוצתית, אני לא בטוח שזה לא אפילו יעשה יותר נכון ויותר טוב, העונה ספציפית לריאל מדריד.
קודם כל, אין יותר החלטת קרלו אנצ'לוטי, מללכת עם קורטואה. פתאום במהלך כזה, דש ל... רודיגר בשנה שעברה, שאחרי משחק מושלם נגד ארלינג הולנד, מצא את עצמו על הספסל, מאוד מתאים שקורטואה היה פותח, ואני מסכים שנחסכה פה דילמה מאוד מאוד קשה, ללונין מגיע לשחק, גם אתמול וגם האמת בכל משחק, יש את המצב שניים האלה, שאנחנו אחרי זה לא זוכרים אותם, אבל הם רגע קריטי ומשמעותי במשחק, שאם לא הצלה גדולה של לונין, הדברים נראים אחרת לגמרי. מגיע לו לפתוח, נחסכה פה דילמה רצינית, שאני חושב שזו לא דילמה כרגע. לעונה הבאה, אולי בקיץ, נראה איך קורטואה חוזר, אבל כרגע יש שוער, יש משהו שעובד, לא צריך לבוא ולשנות את זה. אגב, אותו דבר לגבי מיליטאו לדעתי. אני לא חושב שמיליטאו צריך לפתוח, גם... כאילו כרגע, הוא יכול לקבל דקות אולי נגד מיורקה, אולי להשתלב באחד משני המשחקים, הוא לא אמור לפתוח. יש משהו שהביא אותנו עד לפה, אני בעד להמשיך עם זה.
אז בוא ניגע בשתי הנקודות חמי. קודם כל, לונין בהסתכלות קדימה, כי העונה כבר אין לנו את הדילמה הזו, כמו שאמרנו, עושה רושם שהוא יעריך חוזה. כמו שאנחנו מכירים את קרלו, קורטואה הוא לא יהיה ביורו, הוא יעשה את כל הפריסיזן אם הוא יהיה קשיר, אני משער שקרלו ייתן את העדיפות לפחות בהתחלה לקורטואה כל עוד הוא יהיה קשיר. השאלה עם לונין, אם הוא מעריך חוזה, הוא צריך להישאר שנה, אולי שנתיים, שוער שני, שוער גביע, או אולי כן לדחוף לכיוון של השאלה כדי לשחק, וכשטיבו יפנה את מקומו לחזור, או שזה סיכון גדול מדי.
קודם כל אני אגיד, אני אגע שנייה במה שדיברתם, אני לא מאמין, אני לא מאמין ש...
שקרלו היה נותן לקורטואה?
אני לא מאמין, אני לא חושב שזה היה מצב בכלל, גם אם היו דיווחים כאלה, זה דיווחים
טבעיים. אבל זה קלאסי לקרלו.
זה דיווחים טבעיים שהם יצופו ויעלו, כי שוער הכי טוב בעולם בשנים האחרונות חוזר, אז מה עושים? אבל אני דיברתי על זה פה גם בפודקאסט הקודם, לפני הפציעה, אין שום סיבה... אין פה דיבור בכלל, לוני צריך לפתוח, גם טיבו וגם עדר מיליטאו צריכים לחזור לאט לאט לעצמם, לקשירות, ל- 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 לכושר משחק, להוריד חלודה, הם חוזרים לאמא של המאני טיים, כאילו אין פה, אי אפשר לשחק עם הדבר הזה. ולכן מבחינתי לא הייתה בכלל שאלה, עכשיו לגבי העתיד, גם פה אין שאלה, ריאל מדריד צריכה לחדש אותו, אני מקווה מאוד שהוא יישאר, טיבו קורטואה, הוא, אתה יודע, צריך להבין שיש פה בעיה. הוא חזר עכשיו, הוא יחזור מאוד פציעה, זה כבר שתי ברכיים, ומה קרלו יבחר עם מי ללכת כשוער ראשון, אני לא יודע להגיד לך. לוני נושא שנה מדהימה, יש פה בהחלט דילמה, כשטיבו יחזור, אבל אם זה אני, אני רץ עם לוני.
אתה טים לוני.
זה לא קשור לטים לוני, זה קשור לקבוצה, זה קשור ל...
לא בקטע של העדה, כן.
זה קשור למועדון ומעל הכל, אני לא מתעסק בשמות. יש לי שוער שעשה עונה אדירה, שוער צעיר, כל העתיד שלו לפניו, מנגד יש לי שוער שנתן הרבה, אתה יודע, זה מציאות קצת מבאסת, אבל אין מה לעשות, אלה החיים, שנתן לי הרבה מאוד, נחשב לטופ עולמי, אני גם אמרתי זה פעם שעברה, אני לא חושב שעוד נראה מטיבו את מה שראינו בעבר, אני לא חושב שהוא יכול לחזור לפיק שהוא היה בו, הוא לא יחזור לזה, זו דעתי, יכול להיות שאני טועה. אבל לא סביר שהוא יחזור לפיק הזה של העונה היא של 21-22 ומשחק כמו שהוא נתן אז בגמר, קשה לי להאמין שהוא יכול לחזור לרמה הזאת, אבל בסדר, תשמע, זה צרות טובות ובסדר, יש לך שני שוערים טובים, אני חושב שלוני נשאר ונראה לאן זה ילך, אבל זה לא חד משמעי בכלל ש טיבו יחזור להיות השוער הראשון.
אני חושש בשבילו שגם אם הוא ייתן, הוא יצטרך לתת סיום עונה, ואני חושב שתהיה לזה השפעה מסוימת, סיום עונה מושלמת, כדי שבאמת ישקלו בריאל מדריד להתחיל את העונה הבאה איתו בתור שוער ראשון, ומספיק שתהיה איזושהי טעות אחת, איזה גול אחד שהוא ככה חצי בדיוק. באשמתו בליגת אלופות, ליגה זה פחות קריטי בשלב הזה, כדי שיגידו, אוקיי, הנה אנחנו מחכים לטיבו, אבל הפתעתם אותי...
אבל גם אם אתה מחכה לטיבו, שנייה, גם אם אתה מחכה לטיבו...
לא, צריך לראות
איך זה חוזר. זה לא אומר שהוא 100%, זה לא אומר שהוא 100%, זה לא אומר שהוא יחזור כמו שאנחנו חושבים שהוא יחזור. אתה יודע, גם עכשיו...
אבל הוא יעשה את כל ההכנה בריאל בקיץ, בזמן שלוני נהיה ביורו.
המקרה שקרה עכשיו, הוא, אתה יודע, הוא גם יכול לתת קצת, להבהיר את התמונה. חזר מפציעה קשה, חזר מהר מדי, כנראה, לפי כל הזה, נפצע ברגל השנייה, זה לא משום מקום, זה לא משום מקום קרה שהוא פתאום נפצע שוב, הוא חלש, פיזית, הוא חלש, וצריך לראות לאן זה ילך.
זו סיטואציה די מסובכת, קודם כל פציעות סולבת לשוערים, זה פציעות לא קלות, היה את זה לנויר בעבר, והוא לא חזר אותו דבר עד היום, פציעות די קשות, שינוי הכיוון שיש לשוערים לעשות, זה החתוליות ככה נפגעת בפציעות כאלה. יש כאן שוער אחד שמצד אחד הוא באמת השוער נחשב הטוב ביותר בעולם, ובצדק. מצד שני, לונין שהמניות שלו רק קופצות, תהיה מעניין לראות מה קורה בקיץ באמת.
האמת שהפתעתם אותי שניכם, רציתי לדבר על זה אחר כך, אבל כבר נכניס את זה לתוך עניין ההגנה, כי היה קור ציום מרגש למשחק, שמיליטאו חזר אחרי יותר מ-230 יום, מול הקבוצה שנגדה הוא נפצע במחזור הראשון. אתם קצת זהירים, אני מבין את הזהירות הזו, אבל אתם חושבים שקרלו גם ייזהר אם להחזיר את מיליטאו, כי בניגוד לסיפור עם קורטואה, ששם יש את לון, ואתה יכול להיות רגוע, with all the respect לנאצ'ו, במשחקים הגדולים, יש פה איזשהו סימן שאלה, הוא גם נשאל אתמול אנצ'לוטי, הוא אמר זה או שנאצ'ו יפתח כבלם, או שצ'ו אמיני יפתח כבלם, כי ברור שמיליטאו נגד סיטי עוד 9 ימים הוא לא יפתח, אבל אם אני מסתכל קדימה לגומלין, לקלאסיקו, אולי אם ריאל מדריד עוברת חצי גמר ליגת האלופות, להוריד את צ'ו אמיני, אז אומר קרלו, אז אני מאבד אותו בקישור.
נכון.
אז מיליטאו בניגוד לקורטואה, א', כי הוא קשיר וקורטואה לא, אבל אני חושב שבהזדמנות הראשונה שתהיה לקרלו, הוא כן ינסה לזרוק אותו למים.
אבל זה פחות אקוטי מעניין השוער, זה סיפור שונה, זה פחות אקוטי מעניין השוער, אוקיי? מיליטאו...
אני דווקא חושב שעמדת הבלם היא יותר אקוטית, כי עמדת השוער יש לנו את לונין ואנחנו יודעים שהוא טוב וזה בסדר. נאצ'ו יש סימן שאלה, ואתה לא יודע אם מיליטאו עכשיו ייכנס במקומו, ויהיה מיליטאו שלפני הפציעה, יהיה יותר טוב מנאצ'ו, יהיה פחות טוב מנאצ'ו?
הכוונה שלי שהשוער זה דבר אחד, יש את לונין, הכל בסדר.
נכון.
ומיליטאו... זה לא כזה קריטי עכשיו, זה לא ממש קריטי, זאת אומרת, הוא לא...
אתה לא חושב שזה יכול להיות ההבדל כזה... בין ריאל מדריד עוברת שלב או לא עוברת שלב, נניח משחק
לא,
גומלין
לא,
נגד
לא,
סיטי?
לא, מה פתאום, לא, לא, זה לא, הוא לא יכול להיות ההבדל בשום מצב. לא,
נאצ'ו יכול להיות ההבדל
רגע, נאצ'ו לשלילה. יכול להיות ההבדל לשלילה, נכון? ואכן המשחק פה הוא על צ'ואמני כבלם או כקשר, יש לזה משמעות, אבל כמו שקרלו גם אמר אתמול, יש גם את כמה וינגה שיכול לשחק בקישור, שזה שונה, אבל יש לזה, בפרספקטיבה מסוימת, זה יכול להיות גם יתרון, כאילו הגנתית זה אולי חיסרון, אבל היציאה קדימה וכל המעברים שריאל אולי תרצה לעשות, יש בזה יתרון, צריך לראות לאן זה ילך באמת, אבל... אין פה יותר מדי שאלות לדעתי,
לפחות למשחק הראשון. בוא נדבר עוד לקראת המשחק השני.
במקרה של מיליטאו, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי איך הוא חוזר ואיך הוא ייראה. זה מה שאני חושב, אני מאמין שנראה אותו
מקבל... שאין יותר מדי הזדמנויות, זאת אומרת, נגד סיטי ראשון הוא לא ישחק.
אנחנו נראה אותו נגד מיורקה, אני מאמין, לא בטוח שכפותח, אבל הוא יקבל יותר דקות, נראה איך הוא נראה שם. המשחק הראשון הוא לא יפתח נגד סיטי. יש עוד אחרי זה קלאסיקו, יש אולי בגומלין, יכול להיות, אבל כרגע זה מאוד מעניין לראות איך הוא חוזר, לראות שהוא מקבל דקות, לראות שהוא צובר ביטחון, לאט לאט, לא חושב שהוא צריך ככה לקפוץ למים נגד סיטי.
טוב, אנחנו עוד נגיע להרכבים שלכם לקראת המשחק נגד סיטי, עוד שני שמות אחרונים ככה מהמשחק אתמול, בראים, אני חמי מאוד אוהב אותו, אני אוהב אותו ממשחק למשחק,
אי אפשר לא לאהוב אותו.
אתה יודע, גם בעת לקוח, כמעט כל מהלך מסוכן של ריאל מדריד, כל עוד הוא היה על הדשא, הגול האחרון הגיע כבר אחרי שהוא ירד, הוא היה מעורב בו, גם השער של רודריגו הראשון, זה מתחיל ממסירה שלו, סטטיסטית זה בישול שלו. מה שרציתי להגיד עליו זה שלפני הגול השני, אפרופו שינוי הכותרת שלך ססי, היה את הגול הגדול של רודריגו, אבל התפתח המשחק ורודריגו לא היה ענק, ובראים שוב היה מעורב בכל מהלך, ואמרתי אוקיי, אם נגד סיטי ויניסיוס חוזר, אז השני, מי שאמור להיות החלוץ הימני נקרא לזה, זה צריך להיות בראים. זאת אומרת, זה לא יקרה, כי גם רודריגו כבש את העוד שער, והוא בפורמה טובה, ואנצ'לוטי יש לו את עניין ההיררכיה, והוא ילך איתו. אבל לעמדה הזו, במערך הזה, אם פדה משחק את העשר הימני, וג'וד את העשר השמאלי נקרא לזה, לפני הדאבל פיבוט, וויני בשמאל, עבור העמדה הנוספת, בראים דיאס, שחקן מתאים יותר, כמו שרודריגו מתאים יותר לשחק בשמאל, בראים דיאס מתאים יותר מרודריגו, לשחק את החלוץ הזה מצד ימין.
נכון, אבל ריאל לא משחק.
אבל לא יקרה.
אבל ריאל לא משחקת ככה. היא לא משחקת ככה.
כמו שבראים שיחק אתמול, רק שבמקום רודריגו, יהיה ויניסיוס.
אוקיי, מה שיקרה זה שהיא תעמיס, אנחנו נראה הרבה העמסות על הצד השמאלי, גם של רודריגו וגם של ויניסיוס. במשחק הזה אני לא מאמין שהוא יפתח בלי רודריגו.
נכון.
קשה לי להאמין. ונצטרך לראות...
נראה לי שהוא ישמור את בראים כאיזה קלף כזה.
איך?
נדמה לי שהוא, למרות שרודריגו הוא יותר הקלף.
נכון. בראים וחוסלו יכולים להוות הפתעות מאוד טובות בצמד המשחקים האלה נגד הסיטי. יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה במפגשים האלה, ואנחנו נחכה לזה לראות איך זה יתבטא.
כמה מילים על בראים. קודם כל אתמול שיחק ממש על קו שמאל. אהבתי לראות את זה. על קו ימין, סליחה. עם רגל שמאל הפוכה, כמו שרודריגו מהצד השני. יש לבראים את ה... אתם מכירים את זה שאתם במגרש וכדור מגיע וכולם קמים ומשהו קורה? יש לו את זה לגמרי. כאילו כל פעם שהוא נוגע בכדור יש איזה קסם... היה חייב להפקיע אתמול, ככה התאכזבתי בשבילו שהוא לא הפקיע, היו לו שני מצבים טובים. פחות אהבתי את זה שהוא זה שיצא בדקה ה-70, זה קצת חילוף מהבית. אבל
בראש שלי, בראש שלי אמרתי, או, אולי הוא מוציא אותו כי הוא רוצה שהוא ינוח קצת יותר מאחרים לקראת סיטי, אבל לא.
לא, לא.
לא זו הייתה הסיבה כנראה.
פחות זה. באמת שחקן שכיף לראות. שחקן שכיף לראות, וגם הוא, כמו רודריגו, יהיה מעניין לראות מה יהיה איתו עונה הבאה, כי יצטרך ככה לפלס את הדרך שלו.
ג'וד, בלינגהאם, שם אחרון, סטטיסטית מבחינת כיבוש שערים נרגע, גם בעט רק פעם אחת לשער ביתה שנחסמה אתמול, כן נרשם לו הבישול לשער של, של רודריגו, מה שמביא אותו בסך הכל העונה, ועל זה צריך להסתכל בעיניי בעונה של ג'וד, 20 שערים ו10 בישולים בכל המסגרות ב-32 הופעות, כל הזמן דיברנו גולים, 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 מלך השערים וכולי, הוא מלך הבישולים של ריאל מדריד בכל המסגרות, לא טוני קרוס ולא ויניסיוס ולא רודריגו ולא בראים ולא כל שאר החברה האלה, וצריך תמיד להזכיר, כשמזכירים את המספרים לגבי ג'וד, בעונת הבכורה שלו בריאל מדריד, בגיל 20. זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים, עכשיו ראינו אותו, הוא כאילו ברמה בסדר שלו, לא חלש, מאבד, כמעט לא מאבד כדורים, כמעט לא עושה טעויות, אבל לא בפריים שלו, ואז אתה אומר לעצמך, אם ככה הוא נראה כשהוא בסדר, איך הוא יהיה כשהוא יהיה בפריים שלו? ראינו איך הוא יהיה כשהוא יהיה בפריים שלו. אז עכשיו הוא, הסטטיסטיקה ככה מסתדרת, אבל אני מבסוט עליו, אני בסדר איתו, אני כן חושב שנגד, שוב, סיטי, כשצריך להעלות את ההילוך וצריך את השערים וצריך את ההצטרפויות מהקו השני, שם, זה הרגע של ג'וד בלינגהאם להתחיל לזרוח מחדש, אחרי שהוא ככה, לא יודע להגיד אם הוריד הילוך, אבל אולי קצת למדו אותו.
הוא קצת בנסיגה, הוא קצת בנסיגה, אני לא אהבתי את המשחק שלו אתמול, אני חושב שרואים, יש שני דברים שאפשר לשים לב אליהם, כשהמשחק רץ למתפרצות ודברים כאלה, זה דבר אחד, אבל במשחק העומד נקרא לזה, הוא מאוד מעכב, הוא מאוד מעכב, הוא נוגע בכדור יותר מדי, הוא מסתובב סביב עצמו, חוזר אחורה, הלך. קצת חסר הקילריות שהייתה לו בתחילת העונה, ההסתכלות קדימה, לחפש את הדברים התחבולניים יותר, וזה חסר אצלו. קרלו ככה זרק שהוא אחרי שני משחקי נבחרת, וזה בסדר, הוא גם נח, הוא גם נח לפני אחרי שבועיים ולא שיחק שני משחקים בריאל, אז אני לא קונה את זה, אבל הוא אמור להיות גם מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, והוא צריך להביא, נצטרך לראות ממנו משהו אחר, משהו חדש לקראת הצמד המפגשים האלה, הוא אמור להיות קריטי בדבר הזה.
נגד צריך להגיד, נגד הקבוצה שזה היה או היא או ריאל מדריד בקיץ האחרון, והבחירה שלו שם, אגב מגיע לו, על העונה הזו, מה זה מגיע? אנחנו מחזור 30, יש את התחושה הוא שהוא בעונה כל כך טובה שכאילו מגיע לו עוד איזשהו תואר אישי, אז הפיצ'יצ'י, אבל נדבקים אליו בינתיים בודימיר מוססונה ודובניק מג'ירונה, 16 שערים, אז נכון, הוא רק עם פנדל אחד והם עם יותר, ייקח את הפיצ'יצ'י או לא ייקח את הפיצ'יצ'י? ניחוש ככה שאנחנו נכנסים לשמונת המחזורים האחרונים.
אימור שלי לא.
אני גם לא יודע, תוך כדי שאני שואל, אני לא יודע כמה מנוחה הוא יקבל, אם ריאל תעבור שלב וכולי, נגד מיורקה פתאום בין המשחקים, יש מצב שפתאום קרלו ייתן לו לנוח, נגיד.
לא, לא.
לא חושב שייתן לו לנוח, כי זה משחק מאוד מאוד קריטי, בהקשר
ש... אנחנו נכנסים עכשיו לרצף מטורף ברגע שיש סיטי, יש סיטי מיורקה, סיטי ברצלונה.
הייתה מנוחה, חייבים להגיד את זה, גם עכשיו יש מנוחה.
עד המשחק עם ברצלונה כולל, הליגה חיה. לא, אי אפשר להסתכל על הליגה גמורה. עד המשחק עם ברצלונה, הליגה לגמרי חיה ובועטת. צריך לעבור את מיורקה ולראות שלא מגיעים עם פחות משמונה לקלאסיקו. ואם נגיע לקלאסיקו עם שמונה, וזה יישאר על שמונה ומעלה, אז אפשר יהיה כבר לדבר בצורה שונה. אבל עד שנגיע לנקודה הזאת, הליגה לגמרי חיה.
ברצלונה לא תאבד יותר מדי נקודות, לדעתי. זה תלוי מאוד מה יקרה בקלאסיקו, זה תלוי מאוד איך הם ימשיכו בליגת האלופות, אבל אני לא רואה אותם מאבדים יותר מדי נקודות. כלומר, באמת עד הקלאסיקו, אם ריאל לא מפסידה את הקלאסיקו, וזה שמונה ומעלה, באמת זה כבר מתחיל, מה שנקרא מקרים שמפניות, אבל לפני זה עדיין ככה הליגה חיה ביותר. לגבי ג'וד בלינגהאם, הוא הרגיל אותנו לרף מאוד מאוד גבוה, בסך הכל היה לו משחק סולידי אתמול, נתן בישול, אני מסכים שככה יש נסיגה קלה ביכולת, אבל אנחנו פשוט התרגלנו להמון המון שערים. אז לגבי השאלה שלך, אני לא חושב שהוא ייקח את הפיצ'יצ'י, אני חושב שככל שהזמן יעבור באמת נראה את רודריגו וויניסיוס כובשים יותר בסוף העונה, גם הוא יתרום את שלו. קלף מאוד מאוד חשוב נגד סיטי.
מה ההפרש? גול אחד, שני שערים?
לא. מיושר, 16 שערים.
שוויון.
סגרו עליו, סגרו עליו במחזור הזה.
ועכשיו, המלפפוני ידה.
טוב, נתחיל קודם כל עם טוני קרוס. טוני קרוס, עוד לא רשמי, אבל פבריציו אמר שזה קורה, אחרי שהוא בישל פעמיים בקאמבק שלו לנבחרת גרמניה בפגרה, יעריך חוזה, קיבל את ההחלטה שהוא רוצה להמשיך, בעיניי, אני חשבתי שזה יקרה מהסיבה הפשוטה שנכון שלסיים את הקריירה אולי ביורו עם גרמניה, ברוח ביתי וכולי, זה איזשהו פיק, אבל שוב, העונה הבאה של ריאל מדריד, היא פיק נדיר, היא פיק שלא קורה מבחינת ההרכב של הסגל והברנבאו והעוד מפעלים וליגת האלופות החדשה ומונדיאל הקבוצות והכל, והוא גם רואה שהוא מקבל את הקרדיט, הוא ברמה טובה והוא מקבל את הקרדיט, ואני חושב שיותר מההסתכלות על טוני קרוס עצמו וההחלטה שלו, זה שהוא נשאר, זו הנחת רווחה אדירה עבור ריאל מדריד ועבור בניית הסגל שלה, כי היא הולכת להוציא לא מעט כסף בקיץ, יש את אנדריק ויש את אמבפה והמענק חתימה שלו, ויש את דייביס ויש את טרנט שמועמד ונדבר עליו, ויש את לני יורו, יש הרבה מאוד כסף, ועכשיו אם טוני קרוס היה עוזב, זה לא משהו שאתה אומר, טוב אז כבר הכנתי איזשהו גיבוי, כי לוקה מודריץ' הסיכוי שהוא ימשיך הוא באמת מאוד נמוך, ואנחנו רואים שגם קרלו לא מאוד בונה עליו מבחינת הדקות, אם טוני קרוס שהוא כל כך משמעותי השנה וכל כך טוב השנה היה הולך, זה היה יוצר, מערער קצת את הקיץ ואת המחשבות ואת הפריוריטי, וזה שטוני קרוס נשאר, זה בשורה טובה לחובבי הכדורגל, ובשורה מאוד טובה בעיניי לריאל מדריד.
כן, בשורה ענקית לריאל, אני הייתי די בטוח שהוא יפרוש, ושהחזרה שלו לנבחרת והטורניר יורו הזה, זה חלק מהדבר הזה, זאת אומרת, זה, הנה אני אוסף את הדבר, עוטף אותו בבית שלי בגרמניה, בתקווה עם הגביה, אבל וואלה, תשמע, הוא בעונת פריים רצינית, כאילו אולי הכי טובה שלו ever, באמת, הוא עושה עונה מדהימה, חדשות נהדרות שהוא ממשיך, אני לא הייתי עכשיו גם סוגר את הגולל עדיין על לוקה, אני מציע לחכות גם עם זה.
כן, דווקא כן. התחושה שלי שזה הולך, כן. דווקא אתה היית בקטע של לוקה, זה הולך ונסגר.
אני חושב שיש, יכולה להיות פה גם השפעה, עצם זה שקרוס נשאר, זאת אומרת, היה קשה לחשוב על קיץ ששניהם יעזבו. זה כאילו too much כזה. ועכשיו שקרוס נשאר, אז אתה אומר, כאילו כביכול יותר קל לוותר על לוקה. אבל אני עדיין חושב שיש לו מה לתרום. זאת אומרת, הוא לגמרי, מבחינת ריאל מדריד, סבבה לגמרי שהוא ימשיך. מה רע לנו?
לא, מה? לא רע. השאלה היא באמת הוא.
נכון. אז הוא צריך לקבל, אני חושב שאם הוא ירצה להישאר, הוא יישאר. ריאל לא תגיד לו לך. זו דעתי, ככה נראה לי. אני חושב שיש לו מה לתרום. במיוחד בסגל הנוכחי שלא בנוי עליו, הוא לא צריך לשחק כל משחק 90 דקות, הוא לא, אם הוא ידע לקבל את המקום הזה שלו, ואני חושב שהוא יודע לקבל אותו, בניגוד לכל מיני פרסומים ודיווחים, כי הוא אולי מה, לך לשחק בכוכב, איפה? ב-MLS, וכמו שאמרת מקודם, אנחנו הולכים לעונה די מטורפת מבחינת סגל, עם שחקנים שמגיעים, וזה, אתה יכול להגיע לכל מיני גבעים. אולי הוא, אני מאמין שהוא ירצה לטעום ולהמשיך מהדבר הזה. בוא נראה.
ההחלטה על טוני קרוס, לדעתי, אחת המשמעותיות בקיץ הקרוב. בניגוד, אין לריאל עוד שחקן כזה. פשוט אין לה, כלומר עם כל קמווינגה וצ'ואמני ופדה וג'וד שכולם כל הזמן חושבים קדימה וריצה, טוני קרוס זה הלב, זה הברומטר, זה נקרא לזה היציבות יחד עם לוקה מודריץ', לגבי לוקה אני די בטוח שהוא יעזוב לצערי, וזה חשוב מאוד שבאמת לא שניהם יהיו באותה עונה, וגם בעונה הבאה כמו שזה נראה כרגע הוא פותח את העונה בתור שחקן הרכב, ככה זה נראה. החלטה מאוד 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 חשובה, ואני חושב שאם הוא היה עוזב, ריאל הייתה חייבת להביא קשר, הייתה חייבת להביא עוד אחד, וכרגע זה ידחה כנראה לפחות בעוד שנה.
היה עוד דיווח אחרי הדיווח על הערכה הצפויה של קרוס, שהשבוע ייתכן שיודיעו גם על נאצ'ו, וגם על וסקס. אז נתחיל רגע עם נאצ'ו, כי גם היה דיווח שרפה מרין מהלווס יחזור, ואז עולים כל מיני קולות, נדבר כמובן בהקשר של לני יורו, כל הדיווחים שריאל מדריד מובילה במרוץ, אין כמעט עוד מתחרות, פריז הייתה אמורה להיות מתחרה, אבל היא לא רוצה למכור לפריז. דיבור אולי שאם נאצ'ו נשאר ורפה מרין יחזור ככה מהשאלה, אז אולי לני יורו יישאר עוד השאלה בליל. זה נדרש שהוא יגיע, או שזה דווקא נדרש שבגיל 18, וואלה, הוא יצבור עוד דקות במקום להיות בלם רביעי אולי בבלנקוס?
תראה, אם זה הכל, אם מיליטאו חוזר ופיט, אז לא קריטי. כי יש לך מיליטאו, רודיגר, על הבא, צריך לראות גם מה יהיה איתו. יש יותר מדי סימני שאלה. זה הבעיה. אבל אם הם חוזרים פיט, אז לא קריטי שלני יורו יבוא, וחשיב במחשבה הנכונה לתת לו להמשיך להתפתח ולשחק עוד עונה בליל. אבל אני חושב
זה נשמע כמו החלטה שצריך לחכות כדי לקבל אותה. מה לעשות עם לניורו? קודם צריך להחתים אותו, כן? לסגור את ההסכם עם ליל, אבל אחרי שזה קורה, צריך, כמו שאתה אומר, לראות מה קורה עם מי שקיים בסגל.
כן.
ובהתאם לזה אולי לתת. אני לא חושב שזה רע בשבילו גם לבוא כדי להיות, נניח, בלם רביעי. זה בסדר, תיכנס למערכת לאט לאט, תשתלב וכולי, אבל אם יהיה גם את נאצ'ו וגם את רפה מרין, או אפילו לא רפה מרין, והוא יהיה החמישי ובקושי ישחק, אז יכול להיות שזה באמת יפגע לו בהתקדמות, וזה כן יהיה נכון עבורו וגם עבור ריאל שהוא ירחש וישחק
כן.
במקום אחר.
כן.
לוקאס וסקס, אני לא יודע אם זה היה מפתיע יותר או פחות, כי הוא בצד, מצד אחד בעונה טובה, מצד שני הדיווחים על זה שאולי הוא יעריך חוזה, הגיעו מיד אחרי שבפגרה גם מתאו מורטו וגם פבריציו רומנו, הם לא היו אמנם מאוד נחרצים שמשהו קורה, אבל שריאל מדריד עוקבת מקרוב מאוד אחרי מה שקורה עם טרנט אלכסנדר ארנולד, המגן הימני סלש קשר של ליברפול, מסיים חוזה לו בקיץ הזה, בקיץ הבא, עוד אין שיחות בינו לבין ליברפול לגבי הערכת החוזה, אומרים שבריאל מדריד מחכים לראות, ואם לא תהיה הערכת חוזה, ריאל מדריד תרצה לנצל כבר בקיץ הקרוב את האפשרות הזו, ולהביא הטרנט, וזה כבר, זה כבר הופך להיות סיינס פיקשן, הקיץ המתקרב, אם גם טרנט מצטרף לתוך הטירוף הזה.
כן, שחקן מאוד מעניין, מאוד מגוון, הוא יכול להביא, זה יכול גם להתקשר ללוקה מודריץ' אפילו באיזשהו מקום, כי הוא יכול לשחק גם את הקשר, הוא יכול לשחק גם את הווינג בשיטה של שלושה בלמים, והוא יכול לחפות קצת על פדה, במקום לוקה בעצם, במקרים מסוימים. הוא שחקן מעניין, אני חושב שזה, כל הדיווחים התחילו כאילו קצת אש גבוהה כזאת, שהולכת ופוחתת, אז אני לא יודע כמה ברצינות לקחת את זה, בטח לא לקיץ הקרוב, עם כל ההחתמות שאנחנו רואים, שכנראה יגיעו. אבל לא פוסל, זה לא, יש אש.
אני לא אתפלא אם זה אותו סגנון כמו שעשו עם הרבה מאוד שחקנים, כמו מה שקורה עם אלפונסו דייביס, שתכף נדבר עליו וכולי, שבריאל מדריד רמזו לו כבר. זאת אומרת, אמרו לו, אין בעיה, גם אם אתה רוצה להישאר עוד עונה בליברפול, מבחינתנו אפילו זה סבבה. אל תאריך חוזה, וקיץ אחרי זה, כשקרבחל, למרות שהוא בעונה נהדרת, אני משער שהוא, אתה יודע, קצת ירד, אנחנו, אי אפשר לדעת, טוני קרוס מלמד אותנו שאי אפשר באמת לדעת, yeah. וגם גרבחל מלמד אותנו העונה שאי אפשר לדעת, אבל קיץ הבא, זה יכול להיות הזמן הנכון למגן ימני בכיר חדש, ויכול להיות שגם אם טרנט לא יעריך, הוא לא יעבור בקיץ הזה, ואז לוקאס וסקס כן יעריך הזה וישאר עוד שנה כגיבוי, אבל קיץ הבא, ריאל על פניו יכול לעשות מה שעשתה עם רודיגר למשל, ולהביא אותו בחינם.
זה סיפור קצת שונה. זה סיפור קצת שונה מאלפונסו דייביס, כן? אלכסנדר ארנולד הוא סמל בליברפול, אוקיי? הוא לא יבוא ויעשה את הבלגן הזה, זה לא יקרה. הוא סמל בליברפול, אני קצת סקפטי לגבי העברה הזאת, משהו חשוב ככה להבין, קודם כל זה שחקן שבריאל מדריד שווה 20 בישולים לדעתי, בעונה. בקו של ארבעה, שחקני הגנה אין שום סיכוי שהוא ואלפונסו דייביס משחקים ביחד.
למה, תן לך קצת מנג'ר.
זה הכי פיפה והכי מנג'ר, אין סיכוי שדבר כזה קורה. שחקן מאוד מאוד מעניין, אני לא מאמין שהקיץ יקרה משהו, אני יותר מאמין שהוא יעריך חוזה בליברפול, שוב, סמל של ליברפול, קצת שונה, אני מאמין שהוא גם מחכה לראות מי יהיה המאמן הבא וכדומה. שחקן שהוא סוג, אתה יודע, של פנטזיה ככה, עם כל מה שמדברים עליו, קשה לי להאמין שזה יקרה עם כל האחרים.
אבל אפרופו אלפונסו דייביס בצד השני, רק נגיד שביירן להערכת החוזה, גם הוא מסיים את החוזה בקיץ הבא, הציבו לו אולטימטום לאפריל, תגיד אם אתה מעריך או לא, האולטימטום פג מה שנקרא, ואלפונסו דייביס אומר, אני לא חייב לתת לכם תשובה עכשיו, אני אתן תשובה כביכול בסוף העונה, הסוכן שלו כועס, הוא אומר לפני שנה כמעט סגרנו כבר הערכת חוזה, ואז נעלמתם והנהלה התחלפה, 7 חודשים אף אחד לא דיבר איתנו, ועכשיו אתם באים ורוצים תשובות כאן ועכשיו, הוא אומר זה חוזה מאוד חשוב לקריירה של אלפונסו דייביס, החוזה הבא שלו, והוא גם, ובאיירן מינכן מנגד אומרים, אנחנו כבר מכינים את העונה הבאה, אנחנו צריכים לדעת עם מה יש לנו לעבוד, התחושה, ובאיירן הציעו לו לא מעט כסף כדי שהוא יישאר, את חושב שזה הכל משחק כזה כדי בסופו של דבר להגיד טוב אני מעדיף ללכת לריאל.
זה משחק על 10 מיליון לפה, 10 מיליון לשם
בין ריאל לביירן, בסוף ייסגר על איזשהו
מספר. אני אהב להגיד, אני ראיתי אותו, דיברתי על זה גם לפני, אני חושב ראיתי אותו השבוע גם נגד דורטמונד, הוא נראה נורא. אוקיי,
אתה אומר בוא ננמיך,
הוא נראה נורא, אני מאוד מקווה שזה דלקת בשריר החשק או משהו בסגנון הזה.
אבל כל הקבוצה שם נראית נורא.
לגמרי. זה שחקן צעיר, יש לו עליות ומורדות, אני מאוד מקווה, כי הוא בעונה לא טובה. הוא בעונה ממש ממש לא טובה, כמו כל ביירן, נכון.
זה הזמן לקצת לון וואץ', נתחיל דווקא עם הנדריק הפעם, שיחק בלילה, אבל עוד לפני כן בפגרה הזו כבש שער ניצחון בוומבלי מול אנגליה, כבש מול ספרד בברנבאו, ובחצי גמר הפאוליסטה, בלילה הוא לא כבש מול סנטוס, הייתי באלם שהוא עוד פעם פתח ועוד פעם שיחק, האיש לא מפסיק לשחק, ופלמרס לא מפסיקה לשחק, אז הוא לא כבש מול סנטוס במשחק הראשון בבין שניים בגמר, גם לא בעט לשער, כן יצר מצב הפקעה אחד גדול, עוד שתי מסירות מפתח.
הם הפסידו.
הפסידו
1-0,
כן. הדבר היחיד שאני רוצה להגיד עליו אחרי הפגרה הזו במסגרת המעקב ומה שהוא עשה עם הנבחרת, עם ברזיל וכולי, התחושה היא, בשתי מילים, הוא מוכן. זאת אומרת, האיש מוכן לבוא ולשחק בריאל מדריד. זה לא אומר שהוא מוכן לבוא ולהיות החלוץ הפותח של ריאל מדריד, או לשחק בכנף ימין, אפרופו אנחנו מדברים כנף ימין. יכול להיות שהוא ישתלב גם לא יודע אם זה יהיה 4-3-3, או זה יהיה 4-2-2-2, לא משנה, אבל שהוא כן ישתלב קצת יותר מצד ימין עם הכניסות שלו עם רגל שמאל, למרות שהוא חיית רחבה, ואנחנו רואים, הוא קבל את הכדור ברחבה, והוא יודע, הוא יודע לנעוץ את זה, ראו את זה בעיקר בשער נגד נבחרת ספרד. האיש מוכן, זאת אומרת, יש מוצר שהוא מוכן, למרות הגיל, יש הרבה שחקנים שהם מגיעים, ואתה אומר, אני עוד לא יודע, כשויניסיוס הגיע, כשרודריגו הגיע, זה היה עוד קצת בוסר, זה היה קצת קסטיה וכולי, אז
הוא מגיע הרבה יותר מוכן.
הוא לא יושאל, הוא לא קסטיה, האיש הזה הוא לקבוצה.
הוא הרבה יותר מוכן, הוא הרבה יותר מוכן מרודריגו וויניסיוס שהגיעו, הוא גם, לדעתי, תקרא הרבה יותר גבוהה משניהם, ואני מעריך גם שהוא יגיע יותר רחוק משניהם. ואני חושב שהוא, פה אנחנו הולכים לקראת משהו מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה כישרון דורי, והוא הולך להיות שחקן מאוד מאוד משמעותי בשנים הקרובות.
לבחור יש את זה, אין מה להגיד. יש לו את זה, להפקיע שני שערים בנבחרת ברזיל, לא משנה איך הם הגיעו, לא משנה, אני רואה הרבה אנשים שאומרים ככה.
לא, בראשון אז אפשר להגיד הוא דחק,
כן, אוקיי, הוא דחק, אבל הוא היה שם, נכון? הוא היה שם.
דוחק.
כבר הייתה הצלחה לריאלי,
מישהו שקיבל את הכינוי הדוחק,
וזה
כן,
עבד לא רע.
זה עבד לא רע. שני דברים שככה, מדברים על חסרונות, נקרא לזה, על הנדריק. ונראה איך זה יקרה, שאחד תלוי בו, השני קצת פחות תלוי בו. הראשון זה ש עם כל הפיזיות שמדברים עליה, והכוח המתפרץ, הבחור די נמוך, אוקיי? הוא 1.73 מטר, זה, אם ככה נשווה ככה לרפרנס, זה הגובה של סרחיו גוארו, אוקיי?
עשה לא רע גוארו עם הגובה הזה.
נכון. והדבר השני, הוא חייב לשפר את רגל ימין. אם הוא יגבע בעוד כמה סנטימטרים ויצבור עוד קצת כוח, משחק ראש יותר טוב, שמאוד יכול לקרות בגיל 17, וישפר את משחק רגל ימין שלו, יש כאן פוטנציאל לשחקן היסטורי לגמרי, באמת, כאילו מדהים.
השחקנים הכי טובים בעולם היו שחקנים שורטים כאלה נמוכים, אז אין עם זה בעיה. גם מרדונה, גם מסי.
יש פה הרבה אנשים שחושבים, הרבה מאזינים שחושבים שקריסטיאנו הכי גדול והוא גבוה.
בסדר, לא, אני לא מוריד אותו, אני אומר,
יש יתרון בזה,
היה דייגו, היה מסי, אתה יודע.
לא, תלוי מה הסגנון שלך. אנדריק, כוח המתפרט שלו,
הוא חלוץ 9, הוא גם לא יקבע כבר יותר מדי, זה המבנה, זה דווקא זה יתרון לדעתי עבורו. הוא גוש שריר מטורף, קשה, יהיה קשה מאוד לבעלמים איתו, הוא מאוד זריז, הוא שד כזה, ו...
הוא מצטלם נהדר.
שחקן סמיות. מייצר
תמונות.
הוא מייצר תמונות של פעם כאלה, נכון?
כן, כן, יש לו איזה וייבים של פעם, וגם לא הבנתי אם זה החולצה של ברזיל או לא, אבל עם הצווארון כזה למעלה, הוא נראה ממקום אחר. אפרופו תמונות אגב, קיליאן אמבפה אתמול במקביל לזה שריאל מדריד שיחקה נגד בלבאו, הוא פתח בקלאסיק, משחק מהגדולים בצרפת נגד מרסיי בחוץ, לא בעט לשער אפילו פעם אחת. אפרופו אנחנו רואים ג'וד בלינגהאם, הוא לא משהו, לא בעט לשער, בעיטה אחת שנחסמה. אנדריק בלילה לא באת לשער, ואמבפה בלילה לא באת לשער. הוחלף דקה 65, ייצר את המם הנהדר, עשה שם פרצוף כזה שהוא מבואס שהוא יוצא, גם אחרי המשחק העלה פוסט באינסטגרם עם תמונה כזאת מאוחזבת, רואים את הגב שלו בגשם, למרות שפריז...
ייצר את הקפטן ביד, עוד תמונה רומנטית.
לא כתב כלום, אבל אמר הרבה. למרות שצריך להגיד, גם פריז ניצחה 2-0, לואיס אנריקה אמר בסוף במסיבת העיתונאים, המנגינה הזו כבר משעממת אותי, אתם כל הזמן שואלים אותי, אני עושה מה שהכי טוב למועדון. אגב, אני מבין את אמבפה שהוא מתבאס שהוא יצא ב-1-0 לפריז במשחק כל כך גדול, חוץ בוולודרום וכולי, אבל...
יום לפני, אנריקה אומר, אני לא פוסל שבפה עריך, ואתה יודע, יש שם בפריז עכשיו איזשהו, הם ברבע עונת טלנובלה כזאת, עם כל מה שקורה עם אמבפה, אנחנו צריכים את אמבפה, אנחנו המדריד, אנחנו צריכים את אמבפה חזק, לקראת ברצלונה.
יפה, אז פה, אני אומר, נכון שהוא התבאס, אבל יש להם עוד שני משחקי ליגה, לפני המשחק נגד ברצלונה. עושה בעיניי, נכון מאוד, לואיס אנריקה, שהוא שומר עליו, שהוא נותן אותו מנוחה. נכון שזה גם, הוא כל הזמן אמר במחזורים קודמים, מתוך ראייה קדימה, יום אחד הוא לא יהיה פה, אנחנו צריכים להתכונן ליום שאחרי, אבל זה בסדר, גם למנן לו את הדקות, הוא לא צריך לכעוס, צריך להגיד בפגרה, הוא קיבל לא מעט ביקורות בצרפת, הוא לא היה טוב בשני המשחקים, אבל לפני זה, בדיוק איך שאנחנו יצאנו לפגרה שלנו מהפודקאסט, היה משחק נגד מונפליה, שהוא נתן שלושה עם ה-6-2, ופבריציו רומנו אתמול, צייץ המגעים עם אמבפה בשלבים הסופיים ממש, זה יותר ממתקדם. אני לא יודע מה זה יותר ממתקדם, אבל אני מבין שזה קורה, ואפרופו ברצלונה, ססי, יש לך ציפייה מאמבפה לקראת המשחק הבא של ברצלונה נגד פריס סן ז'רמן?
אני חושב כמו כל אחד מרבע הגמר הזה, אני חושב שזה הולך להיות מאוד מאוד צמוד, כמובן שהכל עליהם בפה, כן, אבל הם ישמרו אותו מאוד מאוד חזק, יהיה עליו שמירה, בוא נגיד לפחות של 2 ו-3 שחקנים, גם קונדה וגם ראוכו, יצטרכו לבוא לשם עוד שחקנים, אולי דמבלה, אולי, אני לא יודע, קולומואני, או מישהו אחר שיצטרך להתעלות פה.
או שהם בפה יתעלה.
דווקא בגלל זה עושה נכון אנריקה, שמרחיב את הדבר, ומוצא פתרונות, ושלא הכל יהיה עליו, למרות שלי זה די ברור, בפה במעמדים האלה מתפוצץ בדרך כלל.
בפעם שעברה שהם בפסחק בקמפנו הוא קובע 3, הפעם זה לא בקמפנו, זה במונג'וויק, מאוד מאוד צמוד, אני מצד אחד פריס סן ז'רמן זה משהו שברצלונה עם כל הניצחונות האחרונים שלה לא חוותה, יש כאן התקפה שיכולה להקיש אותה בכל התקפה. אבל לא הפתיע לראות את פריז קורסת ככה בשלב הזה. מאוד מאוד צמוד לדעתי.
משימה אפשר להגיד מבחינת קיליאן אמבפה, בתור מושאל מריאל מדריד, להדיח את ברצלונה מליגת האלופות. שם אחרון בתוך המלפוניאדה, כי אי אפשר שבלי, צ'אבי אלונסו.
הכי חשוב, השם הכי חשוב.
הכי חשוב, צ'אבי אלונסו ממשיך בלברקוזן. אמרו ליברפול, אמרו ביירן מינכן, האיש מחליט שהוא נשאר.
אמרו, היה גם מישהו שאמר שהוא יישאר עוד עונה בלברקוזן.
נכון, זה אתה.
נכון.
וסנטי, סנטי אואנה שפרסם ראשון על קיליאן סגור לריאל, דיווח אתמול שפלורנטינו גם שוחח עם צ'אבי אלונסו.
אפרוץ'.
כן, אפרוץ'. פנה אליו, זה היה כזה מאוד אמורפי, לא יודע אם הוא, אתה יודע, שלח לו וואטסאפ או משהו בסגנון, אבל כדי שיבין שבריאל מדריד בונים עליו קדימה, ולכן צ'אבי אלונסו מחליט בשלב הזה לא ללכת לאופציות אחרות, אמר לליברפול, לפי הדיווחים הוא עדיף שלא אחרי הסייקל הכל כך מוצלח של קלופ, צ'לסי, הסיבה הייתה שהוא לא רוצה ללכת לצ'לסי, וביירן מינכן זה גם עוד קצת מעורפל, והוא רוצה עוד להתפתח בתור לברקוזן, בתוך לברקוזן, אבל נדמה, שוב, בכדורגל מלא דברים יכולים לקרות.
זה מאוד ברור מה שקורה.
אבל נראה שהנתיב סלול.
קודם כל, בלי שום קשר לריאל, אני חושב שנכון לו, להמשיך עוד עונה בלברקוזן. הוא עושה איתם אליפות, יעשה איתם עונת ליגת אלופות, מה רע, כאילו...
ויכול להיות שהם יעשו עונת ליגת אלופות, ויהיו לא כל כך טוב בליגת אלופות, ובליגה יסיימו כזה שלוש.
הוא מרגיש לי כזה איש של תהליכים, אתה יודע, הוא בתחילת דרכו, מה יש לך לקפוץ? את הקריירה שלך עוד ארוכה, הוא עוד יהיה בפה, ויהיה פה, ויהיה פה, ויהיה פה. אבל, כשיש לך באמת את האפשרויות, שאתה עכשיו מסתכל, בואו נסתכל רגע, ונפתחות לך האפשרויות של ביירן מינכן, אז בסדר, אז הוא עכשיו עושה אליפות... אז הוא יעשה אליפות עם ביירן מינכן שנה הבאה בגרמניה. ביג פאקינג דיל. ליברפול, יש יותר עניין, כי הוא גם שיחק שם, וזה פרמייר ליג, וכמו שאמרת, זה אחרי קלופ, זה לבוא, אבל זה לבוא לכמה שנים בעצם. אתה חותם על חוזה לשלוש או ארבע שנים, ביירן ריאל לארבע שנים. וכשאתה מבין שיש את העניין עם ריאל מדריד, שקארלו אנצ'לוטי בשנה האחרונה, שנתיים, עקרונית שנתיים, עוד שנתיים חוזה, אבל בתוך החוזה הזה יש סעיף שזה לא בהכרח יהיה כמאמן ראשי, יכול להיות שהוא יעשה עוד שנה, וכנראה שלשם זה הולך. אז כן, אז אני מעריך שזה מה שיקרה, וצ'אבי אלונסו בקיץ הבא יבוא לריאל מדריד, והוא לא יבוא לבד, הוא יבוא עם פלוריאן וירץ, אחרי שטוני קורס.
זו הפנטזיה, זו הפנטזיה שלך לפחות. צ'אבי אלונסו, אתה רוצה להגיד עליו משהו, שאתה
תפקה עם קרלו? אמרתי מספיק פעמים על צ'אבי אלונסו, חלום שלי עוד ממתי שהוא היה שחקן בריאל מדריד, שהוא היה מאמן. גם שם הוא היה מאמן על המגרש. אני מסכים שרואים שהוא עובר באמת תהליך, והוא רוצה באמת לשחק עם לברקוזן בליגת האלופות. עונה הבאה תהיה לו עונה קשה. הוא ייקח השנה אליפות, אני לא רואה מצב שלו.
אפילו טוחל ברך.
הוא ינסה לבוא ולעשות back to back, זה יהיה מאוד מאוד קשה, וכבר הציפיות יהיו עליו.
הוא במצב לדאבל בכלל, לטראבל.
הוא במצב לדאבל, לטראבל, לליגה אירופית. ליגה אירופית.
ליגה אירופית.
נכון.
אני דיברתי פה באחד הפודקאסטים על בוא נגיד... על השיא של ריאל מדריד, ואמרתי שהשיא הזה לא יהיה עם קרלו אנצ'לוטי, אני מאמין שזה יהיה עם מאמן אחר, אני מאמין ומקווה שזה יהיה צ'אבי אלונסו, אבל כדורגל נזיל, המון המון דברים יכולים לקרות, עצם זה שהוא כרגע אומר לא לליברפול וביירן, שזה בוא נגיד שניים מהטופ חמש הצעות שמאמן יכול לקבל, והוא אומר לזה לא, מראה כנראה על העתיד.
טוב, אז אפרופו העתיד, בוא נסתכל על העתיד הקרוב והחשוב, בגלל גמר גביע המלך, בסוף השבוע הקרוב לא ישחקו בליגה בספרד, מה שאומר שהמשחק הבא של ריאל יהיה בתשעה באפריל, 10 בלילה, סנטיאגו ברנבאו נגד מנצ'סטר סיטי, משחק ראשון במסגרת רבע גמר ליגת האלופות. עם הניצחון אתמול נגד בלבאו, לריאל יש מאזן של 41 נקודות ב-15 משחקי בית. במסגרת הליגה, 13 ניצחונות, שתי תוצאות אקו, 0 הפסדים מקבוצת הבית הטובה ביותר בספרד, ואני אומר, קבוצת בית, היא לא הפסידה בבית, בשום מסגרת, כמה סמלים, מעזה, 8 באפריל. כלומר, היא תגיע למשחק נגד סיטי, למשחק הראשון, כשהיא סוגרת שנה בלי אף הפסד בברנבאו, אז היה נגד ויה ריאל בליגה, סיטי מגיעה, בשנה שעברה, המשחק הראשון בבית נגמר ב-1-1, וזה לא הספיק.
לא הספיק, כן, אתה לא מנצח בבית, אז זה די שקוף שזה לא הספיק, אבל אני חושב שאנחנו בעונה שונה לגמרי מהעונה שעברה, גם מבחינת ריאל וגם מבחינת הסיטי. אני חושב שריאל מדריד השנה קבוצה חזקה יותר, יש לה יותר פתרונות, היא עונה שעברה הייתה מושתתת, הרבה על בנזמה, שהוא כבר היה באפטר פארטי שלו, הוא כבר היה בעונה גם רוויית פציעות, והוא כבר היה עייף, הוא כבר לא היה שם בשבילה עד הסוף, והיה לה קשה. אני חושב שגם הסיטי, כאילו יש פה איזשהו, יש היפוך, כי ריאל התחזקה לעומת עונה שעברה, וסיטי קצת הלכה אחורה, קצת. עדיין, אני חושב שעקרונית סיטי קבוצה יותר חזקה מריאל, היא קבוצה יותר טובה, ולריאל יהיה קשה מאוד בשני משחקים, אבל אני חושב שיש, או מקווה לי, יותר נכון להגיד את זה, שיש איזשהו פיק בריאל שעוד לא ראינו, כאילו, וזה יצטרך לקרות במפגשים האלה מול הסיטי. זה ככה אני רואה את הדברים. מבחינת הסגל, גם אברהים וגם חוסלו, כמו שאמרתי מקודם, ואפילו אולי גם גולר, יוכלו להביא לריאל דברים שלא היה לה בעונה שעברה במפגשים האלה. היא הייתה מאוד תלויה בויניסיוס בלבד, וזה היה באוכריה, אבל, וגם ההגנה השנה הרבה יותר טובה ממה שהייתה בעונה שעברה.
זה אולי השינוי.
בדיוק, והצטרכו להביא את כל הדבר הזה לצמד המפגשים האלה, ולעשות את זה בצורה טובה, זה מאוד 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 מסקרן, באמת, מאוד מסקרן.
צריך להגיד, פפ מתלונן על הלוז, אנצ'לוטי אמר, אני מבין אותו, זה הכדורגל המודרני, זה לא ישפיע על המשחק, יש להם עוד שני משחקים, עד, במסגרת הליגה, עד שהם פוגשים את ריאל מדריד, בזמן שריאל מדריד נחה, נתון ככה ששווה לציין, שמול שש הגדולות הקלאסיות, נקרא לזה באנגליה, סיטי העונה פעמיים טקו עם צ'לסי, פעמיים טקו עם ליברפול, טקו אחד מול טוטנהאם, עוד לא היה את המשחק הבא, וטקו והפסד מול ארסנל, על בעצם הניצחונות היחידים היו במשחקי הדרבי נגד יונייטד. ססי, צריך להגיד, לא מנצ'סטר סיטי לא מובילה את הטבלה, היא גם עמוק בתוך מאבק האליפות, מה שיכול להשפיע. איפה אנחנו מוצאים נקודות תורפה ואיפה אנחנו מוצאים נקודות להיזהר מהן?
תראה, קודם כל, אם אתה לא מסורתית, היסטורית, אם אתה לא ריאל מדריד, קשה לעשות עונה אחרי עונה בליגת האלופות או נאצי, ורואים את זה על סיטי השנה. הם עדיין קבוצה מצוינת, הם עדיין לדעתי הקבוצה הכי טובה באירופה, אבל הם קצת פחות טובים. נקודות התורפה נגד ריאל, אני רוצה, הייתי נוגע בשלושה שחקנים. יש את המנוע האחורי והמנוע הקדמי, שבעצם עליהם נבנה כל המשחק של סיטי. זה רודרי וזה קווין דה בריינה.
זה נקודת תורפה בצד של ריאל.
בצד של ריאל. כל המשחק עובר דרכם, רואים שאתמול אגב ארסנל עצרו די יפה את רודרי, וראינו את סיטי ככה קצת עובדת לצות. שני השחקנים הקדמיים האחרים, זה ארלינג הולנד, שאני קשה לי מאוד לראות אותו עוד שני משחקים נגד ריאל מדריד לא כובש. מאוד יפתיע אותי.
עוד משימה לרודיגר,
הפעם הוא ישחק את שני המשחקים בתקווה. פיל פודן, גם יהיה קשה מאוד שם לדני קרבחל באגף שמאל. מבחינת נקודות התורפה, אני חושב שאנחנו נראה הפעם משהו שלא היה לפני. אנחנו שוב פעם נראה את ויניסיוס ורודריגו ככה רצים למתפרצות. סיטי תחזיק בכדור, אני מעריך 65-70% בשני המשחקים. יש לריאל הפעם גם את הקו השני, הביתה של ג'וד בלינגהאם. פדה ולוורדה יצטרך להיות מאוד מאוד דינמי, לבעוט מרחוק. מאוד מאוד חשוב לראות את החוסרים שלהם. קייל ווקר אתמול לא שיחק. הקנג'י, במקום להיות בלם, בעצם עבר להיות בקו ימין. זה מאוד מאוד חשוב לראות, כי זה בעצם המאצ'אפ שהיה השנה שעברה בין ויניסיוס לווקר. אז זה יהיה מאוד מאוד משמעותי. דיברת לפני כן על זה שבעצם זה סמלי, השמיני באפריל, שנה שלמה שריאל לא מפסידה. אתה יודע כמה זמן סיטי לא מפסידה בבית אחד? 16 חודשים.
זה לגומלין, אתה אומר.
כן. אם ריאל מדריד רוצה לעבור את מנצ'סטר סיטי, היא צריכה לנצח בברנבאו, רצוי ביותר משאר אחד.
וואה, זהו, זה מה שאני בא לשאול לכם לגבי הסגנון. כי כאילו ברור לנו שבגלל שפפ מאוד אוהב את הכדור וריאל מאוד אוהבת את המעברים, אז זה הכדורגל שנראה. אבל כמו שאמרנו וכמו שציין פה גם ססי מבחינת הסטטיסטיקה, לסיטי טקו יכול להיות בסדר במשחק הזה להעביר את ההכרעה. ריאל מדריד למדה בשנה שעברה, ונכון שהקבוצות השתנו וכולי, לצאת עם הפסד ברור שלו, אבל לצאת עם טקו למנצ'סטר, אני לא אגיד שזו חצי הדחה, אבל זה לא תוצאה שריאל מדריד יכולה לשאוף עליה, ואני לא יודע אם היא יכולה לבוא, ואם היא צריכה לבוא, אתה יודע, רק לחכות מאחור ולנסות לשחק על מעברים, כי בסוף סיטי היא לא עוד אחת מקבוצות אמצע טבלה בספרד, שאתה יכול לפעמים לחכות קצת נמוך, ואז לעקוץ אותה והכל בסדר, כי כשהיא יושבת עליך, אז אתה מתמודד. אם סיטי יושבת עליך, לפעמים אתה יודע, אתה נמאח.
נכון, אבל אתה רואה את זה במשחקים של ריאל, גם לא מול סיטי. אתה רואה שיש לה את הישיבה הזאת מאחורה, זאת אומרת, זה חלק מהסגנון שלה בלי קשר לסיטי. ולכן, אנחנו נראה לא מעט דקות כאלה, אני מעריך, אבל יש לריאל כוח אש מאוד מאוד קטלני מקדימה, וזה יצטרך לבוא ביתר סט במשחק הזה בברנבאו לידי ביטוי. ריאל תצטרך לדעת להיות חכמה, כמו שארסנל הייתה אתמול הגנתית, ולייצר יותר נכון את המקדימה. ארסנל יכל לנצח את המשחק אתמול, היה לה לא מעט הזדמנויות לעשות שערים, ולא הצליח את הדקויות, בדברים הקטנים, בדיוקים ממש האחרונים. כן, תשמע, אתה אומר, תיקו לא מספיק, אבל אתה יכול להפסיד, ואז זה בכלל, ואז זה בכלל לא מספיק. אין משהו ש... זאת אומרת, אין איזשהו מערך או איזשהו זה שאתה אומר, זה מה שיביא לי עכשיו ניצחון של 2-3-0. זה דינמיקה, וזה שתי קבוצות מאוד מאוד חזקות, ויש דברים קטנים ופרטים קטנים, וצריך לראות לאן הדברים ילכו. אתה יודע, גם שער מוקדם, לפעמים יש לו, לפעמים הוא יכול לקחת אותך יותר מדי אחורה, לפעמים הוא יכול להוות יתרון, כי הקבוצה השנייה יוצאת, ואתה יכול לעשות את השני ואת השלישי, צריך לראות איך הדברים התפתחו, אבל מאוד, מאוד מסקרן, אורי.
דיברת מבחינת סגנון המשחק, דינמיקת המשחק, אני לא בטוח שלריאל יש פה יותר מדי ברירה. כלומר, גם אם היא תרצה, זה לא שאם היא תבוא ותרצה.
ריאל מדריד יש את קרוס, יש לה את צ'ואמני, יש לה את פדה ואת ג'וד, יש לה רביעיית קישור שיכולה
להחזיק
כדור. אני לא חושב שאם ריאל מדריד, אם אנצ'לוטי אומר, אני רוצה לבוא ולשלוט עכשיו בכדור 60% נגד סיטי, אני לא בטוח שיכול לעשות את זה. באמת
שיהיה לו קשה, זה היריבה הכי קשה לעשות את זה נגדה.
כאילו סיטי שולטת בכדור מול כל קבוצה, זה לא משנה מי זה. גם אתמול, אני חושב 70-30, או משהו באזור הזה.
אבל לא, לא אין שם... בעיה עם השליט. אין בעיה. אין בעיה לא לשלוט, זה לא חלק מהזה שלה.
זה, מה, זה בדיוק מה שאני אומר, אגב. זה לא משהו שבא ו... זה לא מה שיכריע את גורל ההתמודדות, אבל זה מה שאני מעריך שנראה. תראו, אני רוצה קצת להוריד שנייה. כן, כי... פערי הרמות השנה כנראה יהיו פחות. ריאל יותר חזקה, סיטי מעט נחלשה... עדיין, סיטי זאת הקבוצה לנצח, זו אלופת אירופה, ריאל מדריד קבוצה טובה, סיטי קבוצה מצוינת. סיטי עדיין אני חושב פייבוריטית פה.
אז קחו אותי לווינר, עוד אין יחסים. עוד אין יחסים, עוד אין יחסים לווינר, אבל תן לי את זה מספרית, אם אתה קובע את היחסים בווינר, כמה אתה שם לריאל, כמה אתה שם לסיטי. כן, למשחק הראשון. סיטי אתה אומר פייבוריטית, אז מה זה, זה 1 משהו, זה 2 נקודה קצת?
לא, זה הכל יהיה מעל ה-2, 2.20, 2.40,
משהו באזור הזה.
באזורים האלה, כן.
כשתיקו מה? כמה זה תיקו?
3.
באזור 3, אני גם חושב שזה מה שיהיה.
זהו, זה מה שבאתי לשאול.
אני חושב שזה מה שיהיה, אני חושב שזה יהיה סגנון משחק / תוצאה די דומים לעונה שעברה. זה מה שאני חושב שיהיה.
אתה גם חושב שזה הולך לכיוון של תיקו?
יש לי הרגשה ביממה האחרונה, אחרי שראיתי את הסיטי אתמול, ועם מה שהם הולכים לעבור בעשרה ימים הקרובים, הם הולכים לעבור עוד 2 משחקים קשים, והם נראים פחות טוב, והלנד עובר ביקורת מאוד מאוד קשה באנגליה ביממה האחרונה, לא יודע אם שמעת את רוי קין, אומר עליו כן. שזה רק כמו שחקן ליגה שנייה. אז אני חושב שהם במקום של מיצוי קצת, הסיטי, אני חושב שהעייפות יכולה להכריע אותם, הם גם הם לא מעט פציעות, אני לא יודע מה יהיה המצב עם הפצועים האלה הלאה, אבל גם אתמול יצא הבלם, ויש גם את סטונס, ויש גם את קייל ווקר, זאת אומרת הם, לא, הם גם לא 100% פיט, אז בתחושה הכללית זה נראה שהכל הולך לכיוון של ריאל, אבל ריאל צריך לעשות את זה.
תן לי הרכב. הרכב שאתה חושב, לא מה שאתה חושב שקרלו יעשה.
אני חושב ש... אני אתן לך גם וגם, אבל לא, אני אתן לך את ההרכב. דני, אני חושב שצ'ואמני יפתח בלם.
צ'ואמני בלם.
כן, אני חושב שהוא יצטרך לפתוח איתו כבלם.
אני לא יודע אם אני אוהב את ההחלטה הזו, על אף שאני מבין את החשש מנאצ'ו.
פדה, קמווינגה, קרוס.
ג'וד, ויני, רודריגו. מנדי, שכחת אותו.
מנדי,
אבל מנדי, כן.
זה ההרכב.
אתה הולך גם עם צ'ואמני כבלם ולא עם נאצ'ו וצ'ואמני בקישור?
יש 3 שחקנים. תראו, מנצ'סטר סיטי, למרות המשחק אתמול שלא... היא מריחה דם, היא... ברגע שיש טעות, היא באה ומענישה. יש 3 שחקנים שהם ככה טיפה נקודות תורפה. זה נאצ'ו, זה מנדי שתחת לחץ מאוד מאוד קשה לו. והשלישי זה שחקן שאני מאוד אוהב, זה קמווינגה. אבל הוא יצטרך, אם הוא עולה, הוא יצטרך להיות 90 דקות מרוכז לחלוטין. כי כל טעות זה חצי גול.
לא יעלו ביחד.
הם לא יעלו ביחד.
קמווינגה ונאצ'ו.
בדיוק.
זה או זה או.
הם לא יעלו ביחד. אני הייתי שומר את קמווינגה לחילוב ועולה עם
נאצ'ו. אני גם לא פוסל, דרך אגב, שקרוס דווקא יהיה השש, וקמווינגה בצד שמאל.
וצ'ואמיני יהיה בלם.
צ'ואמיני יהיה בלם, אני לא רואה משהו אחר. אני אפתיע אותי מאוד אם יעלה עם נאצ'ו. אני חושב שזאת תהיה טעות, אין מה לעשות, אתה צריך את הבסט שלך במשחק הזה, וצמת בלמים של צ'ואמיני ורודיגר, זה כוח. ו...
והצד השני גם עליו יכולים לעשות, גם עליו יכול להיות שם הרבה בעיות, עם פודן, עם זה, מהירות, על צ'ואמני בתור בלם, זה גם יכול להיות.
אני לא חושב, אני חושב שהוא בכל מקרה עדיף על נאצ'ו, הוא פיזי הרבה יותר, הוא כוחני, הוא גבוה, אני חושב שהוא עדיף, ויכול מאוד להיות שיהיה נכון לשחק עם טוני כשש, כי הוא יותר אחראי, והוא יותר עם ניסיון מאשר קמווינגה, שבאמת נוטה ככה לאיבודים ומשחק קצת יותר פרוע, נקרא לזה. אז לא פוסל שזה...
אגב, אני לא פוסל, למרות שלא ראינו את זה הרבה זמן, אם צ'ואמני יורד להיות בלם, אני לא פוסל שבאיזושהי סיטואציה, פדה חוזר לשחק לצד טוני קרוס, ראינו את זה בכמה שלבים של העונה.
כדאבל כזה.
כדאבל יחד עם קרוס.
הם הדאבל, הם הדאבל, ומקדימה, מי מצטרף לג'וד, אני לא יודע, אני לא חושב שהוא ילך על משהו התקפי, לא יוסיף שם איזה בריאים, אבל אולי אפילו ייתן לקמווינגה להיות יותר חופשי, אבל מקדימה. מעניין. מה ש...
אני די
בטוח שהיריבה לא תלבש לבן, ריאל תלבש לבן, והקהל האוהדים ממשלת אתמול לפני המשחק, בתשעה באפריל כולם באים בלבן, זאת אומרת, מבחינת איך שזה אמור להיראות, הסנטיאגו ברנבאו אמור להיות צבוע בלבן לחלוטין, השאלה מה תהיה התוצאה בסוף.
התקפית אני די בטוח שאנחנו נראה את ג'וד, ויניסיוס ורודריגו, המון על ויניסיוס במשחק הזה, נראה באמת אם ווקר ישחק, זה צריך להיות משחק שכל הכוכבים, ג'וד, ויניסיוס, רודריגו, צריכים להגיע ב-100% שלהם, ומהצד השני מינימום טעויות, רק אחרי אל תוכל לעבור. שוב, קווין דבריינה, רודרי, אלה שחקנים שכל טעות מענישים את היריבה. זה יצטרך להיות משחק של 180 פלוס דקות של ריכוז.
בהצלחה לריאל מדריד, מה שנקרא, לפחות במפגש הראשון, נדבר אחריו. חמי ססי, תודה רבה לשניכם.
תודה
לכם שהאזנתם. שוב, בהצלחה לריאל מול פפ והסיטי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.